מקור ראשון, הסקטים.
טוב, אנחנו כאן ברצועת רצועת פודקאסט מיוחדת, לכבוד הממשלה החדשה. שינוי, שיסוי, תבחר מה שבא. פה עם חגי, חגי סגל, עורך מקור ראשון.
שינוי זה שם ככה יחצני, שכמובן מזכיר את המפלגה עליה השלום, שמאוד הכניסה את החרדים. אתה יודע מה, זה בסוף ממשלת רק לא ביבי. יכול להיות שהכינוי הזה הוא כמו איזה סוג שמחל נתיק של לוויין שאף לחלל, ואנחנו נשכח את זה בסוף, שזאת הייתה המוטיבציה, אבל זאת המוטיבציה היסודית, בוודאי של אלה, של אדני היסוד שלה, יאיר לפיד, ליברמן, גדעון סער וכולי, כן.
שאלה כמה באמת, כבר בוא נצלול לרמה הפרקטית, רק לא ביבי הזה, זה מחזיק יום אחד. זאת אומרת, זהו, אין ביבי. נתניהו, ראש האופוזיציה כרגע.
תראה, הוא עדיין נוכח בכנסת, אז יכול להיות שהוא באופן פרדוקסלי דווקא ימשיך לשרת את הלוגו.
עצם הנוכחות שלו, אתה אומר.
הוא לא פרש עכשיו לשדה בוקר.
כן, בינתיים.
כן, אז יכול להיות זה יימשך יותר זמן.
ואיך אתה באמת רואה את זה? זאת אומרת, מבחינת התפקוד של קואליציה כזאת, זה בכלל... אם היום, אני אתחיל איתך בשאלה כזאת מאוד... אימור שלך, הממשלה הזאת תחזיק?
אני לא יודע, אני לא יודע.
אתה לא אוהב להאמר.
ואני מציע לאף אחד לא להתנבא, זה יכול, הכל יכול להיות.
שבוע שעבר, במסגרת כתבה שעשינו ליומן, אז באמת יצא להסתובב באשדוד, שזו עיר מאוד ליכודניקית, והשורה התחתונה, הייתה הסכמה, היו שם באמת רובד רחב מאוד של דעות.
כתבה מצוינת אגב, כן.
תודה. זאת אומרת, באמת אתה יצא לדבר גם עם ליכודניקים, גם עם שסניקים, גם עם אנשים שהצביעו בנט פעם ראשונה בחיים שלהם. זאת אומרת, כל הדאטה מאוכזבים, וכל אחד ראה את זה טיפה אחרת. היו כאלה יותר אופטימיים, היו כאלה שפסימיים, אבל כולם, שורה תחתונה, אמרו לי, טוב, בכל מקרה זה לא יחזיק יותר מחודש, הסיפור הזה.
זה כבר נשמע לי קיצוני, כן?
כן.
אבל להתנבא כמה זמן, ומי יודע איזה מבחנים חיצוניים יעמדו, לך תדע.
אני, אגב, באופן אישי, חושב שעל אף שהמחאה מימין קולנית יותר מן הסתם, כי זה באמת דרמטי יותר המעבר הזה של בנט, אבל אני חושב שבסופו של דבר, היום-יום של הממשלה הזאת, יהיה הרבה יותר קשה לעיכול דווקא משמאל, ולא מימין. אני אגיד גם למה. בסוף, אני חושב ש... זה יישמע, זאת, התודעתית זה יוצא אחרת, אבל יש בימין יותר פרגמטיזם מאשר שיש בשמאל. ואני מדבר גם על תקשורת השמאל, ועל הלחץ מהטוויטר, והלחץ מהרשתות החברתיות בכלל. אני חושב שבסופו של דבר יהיה לשמאל הרבה יותר קשה להקל כל מיני אמירות, הילד שקד כאלה של נחזיר את המסתננים הביתה, והתערנות האידיאולוגית תצוץ הרבה יותר מהר משמאל ולא מימין.
יכול להיות, אבל אתה יודע מה, במקום אולי לבזבז את זמננו על מה שיהיה, עדיין אני חושב, עם ישראל לא סיים להקל את מה שהיה, ויש לזה השלכות לגבי עתיד.
כן.
כיצד הגענו הלום, האם יש הצדקה לכעס, לתסכולים, לדכדוך.
ואם אתה עכשיו יושב בראש טריבונל משפטי, כיצד מי, על מי אתה שם את האצבע? תנסה לדרג לי 1, 2, 3, כזה, אם אתה יכול. אם יש לך דירות.
תראה, הלכנו להמון מערכות בחירות, בדור האחרון, לא רק בשנתיים האחרונות, כן? ויש פה יד קלה מדי על ההדק שהולכים מבחירות. ומי שמקדים בחירות, הוא תמיד חושב שזה יעזור לו, כן? אחרת, למה הוא מקדים בחירות? אז אני חושב שמקדימי הבחירות נהנשו. נהנשו, מטבע הדברים זה יותר בימין, בפזיזות גדולה הקדימו פה בחירות, חשבו שהפעם נעשה את המכה הגדולה, את הקופה, ובסוף זה לא מה שקרה. התנהנות אחרת של הימין יותר אחראית, יותר מושכלת, הייתה גורמת לכך שחודש הייתה קמה פה ממשלת ימין, או לפחות מקימה, נמשכת הממשלה הקודמת, okay. ממשלת הרוטציה, גנץ, נתניהו. תראה מה קרה פה, נתניהו לא רצה לתת את הרשות לגנץ, כן, לפי ההסכם ביניהם, שזה היה אמור להתרחש בעוד חצי שנה, אז מה קרה? אז אתמול הוא כבר עזב את ה... הוא הקדים כדי לא לתת.
הדיבורים היו שכבר לפני שבוע הוא אפילו הציע לו 4 שנים כבר.
כן, בדיוק. אז רק מהנקודת מבט הזאת, תסתכלו פה מה היה. בחנוכה היינו צריכים להעביר את התקציב הדו-שנתי, עד חנוכה, לא רצו, כי אמרו, יאללה, נהני, שגנץ... זה דרך לחמוק מההסכם, וניח בחירות, נצליח, ננצח. לא, זה לא זה מה שקרה. כן.
ואחרי זה, אבל גם הגענו, בסוף, אוקיי, זה קרה. אבל הגענו למסע ומתן הקואליציוני. היום כבר אתה שומע זמירות מערב טאו, שתוקף את סמוטריץ', שהוא היה דווקא צדיק מדי.
תראה, נכון. גם מה שקוראים הימין הדתי, גם לו יש אחריות כבדה. בפיצול בנט ושאר חלקי המפלגה ההיא, שהיום אנשים גם לא זוכרים מה בדיוק היה השם, הבית היהודי,
כן, וכבר הגענו לשם שלא...
כן, כן, לא זוכרים.
הוא מריבה בבני זוג שלא זוכרים על מה היא התחילה.
בדיוק. הם לא יכלו שני בני הזוג להכיל זה את זה, וכשנפתלי בנט הודיע על גירושין, אז הייתה שם מנחת הקלה, יאללה שילך, נפרדו בטוב כאילו, ולא צפו את המחיר הקשה כל כך של הגט הזה, שאחרי ככלות הכל לא הייתה לו הצדקה. מה, ציונים דתיים לא יכולים לחיות ביחד באותו מרחב?
אחרי אתמול, באמת, שסמוטריץ' ואורית סטרוק יצאו החוץ, זה כבר, הם לא יוכלו לחיות ביחד כבר, נראה לי.
כן, בוא נגיד, גם סמוטריץ' וגם בנט, אין ספק שלא רק טובת האומה עמדה נגד פניהם, כשהם החליטו להתנתק זה מזה עוד בשלהי 2019. כל אחד מהם חשב על עתידו.
גם עתידו, אבל...
גם סמוטריץ', כן. בלי ספק בכלל. אני לא מקבל את זה שבנט יום אחד במפתיע טרק להם את הדלת. לסמוטריץ' היה נוח. וגם עכשיו מניעיו שתמוטריץ' בהתנהלותו בשבועות האחרונים היא לא על טהרת האידיאולוגיה, לא נשב עם הערבים. הוא הרבה חושב פה איפה אני בסיפור הזה, יש לי הזדמנות להשתלט פה על הציונות הדתית, לבדל את עצמי מהבוגדים במרכאות, כן. לא במרכאות, וכן.
זה באמת מעניין לאן זה ילך עם סמוטריץ', כי באמת עכשיו גם... עכשיו שיש קצת, זאת אומרת, אוקיי, אתמול עוד היה חילוף, אז האמוציות ככה הם, אבל לאט לאט זה שוקע, וחוזרים באמת להגיד לו, תשמע, זה היה בידיים שלך. יכולת בסופו של דבר להגיד כן, והיינו היום בממשלת ימין.
נכון, תראה, כמובן שאפשר להבין את עמדתו, כי זה די מוטרף שציונות הדתית, אני יודע, האיחוד הלאומי, תקומה, יושבו בממשלה אחת עם מנסור עבאס. כן. אבל תהליך קבלת ההחלטות שם היה נמהר, לא היה בכלל תהליך כזה, היה אדם אחד שהחליט, הוא אמנם אומר שהוא התייעץ, הוא קרס עליי על מה שכתבתי בשבוע האחרון, שאני כותב שהוא לא התייעץ עם איש, הוא טוען שכן התייעץ, בסדר, בוא נגיד, הוא דיבר עם עוד אנשים, התייעצות זה שאתה יודע שאני גם מוכן לשמוע את דעתך, שאתה נותן לי עצות, וזה לא מה שקרה פה, וזה לא הגיוני, זה לא הגיוני שאדם אחד יחליט, בעצם יחרוץ פה, אולי עכשיו, אתה יודע, הממשלה הזאת הוא יכולה... בצורה כזאת או אחרת, עכשיו שלטון השמאל למרכז יכול להימשך פה שנים, וזה הכל בעקבות החלטה של אדם אחד בצלם סמוטריץ'.
כן, הראייה הטקטית ללקטה פה, גם אני נזכר, זה לא כזה מזמן, אבל שהתחיל המסע ומתן עם הבאס, עם הבאס מנצור, אז באמת כעסו בליכוד על סמוטריץ', שאוקיי, גם אם אתה לא מסכים, תן לנו לעשות את המשחק לפחות.
זה נכון, כן.
ואל תשרוף את ה...
הוא מיד עלה על העץ הכי גבוה בסביבה. כן. לא הסתפק בזה שהוא הביע התנגדות ושרף את המועדון. כן.
אבל מעניין אותי, אתה כחגי עכשיו, איש ימין, עזוב ניתוחים פוליטיים. אתה גר באופרה, עמוק בתוך הימין. אתה יש בך פחד לממשלה הזאת?
תראה, אני כבר חוויתי כמה וכמה ממשלות כן. שמאל, אני זוהה 92, 99 כשברק עלה, וגם אתה יודע, כשאולמרט ניצח, בעצם זה היה ממשלת שמאל. אני זוכר שכבר היה הבדל בין, נגיד, המצב הנפשי שלי ב-92 ל-99. כשרבין ופרס סילקו את יצחק שמיר, היה ברור לי שאנחנו הולכים לאסון, ואני זוכר כתושב אופה לקחתי את זה מאוד קשה. ב-99, כשברק עלה, כבר היה ברור לי, הייתי פחות לחוץ.
למה?
כי גם הממשלה, יחסי הכוחות לא היו כן. כה, ימין שמאל כמו שהם היו ב-92. כן, ואני חושב בסוף, זה בפעמיים ההם צדקתי, ביני לבין עצמי, אני לא אמרתי לכם, ב-92 אכן קרה אסון, ב-99 לא קרה מאום ההפך ברק באופן פרדוקסלי, הצליח להוכיח שהערבים לא רוצים הסדר, הלך עם ערפאת לקמפ דיוויד, ולא יצא כלום, וזה סייע לימין.
כן, שגמר את השמאל לאיזה 15 שנה.
כן, כן. היום אני יותר קרוב למצב הנפשי של 99, לא של 92. בכל זאת, אנחנו אומרים, נפתלי בנט מביא איתו איזה מטען ימני ללשכת ראש הממשלה. אומנם הזיגזגים הפוליטיים שלו מפחידים מאוד בחודשים האחרונים, וזה אפשר להשליך מזה גם על האידיאולוגיה, אולי כמו שהוא זיגזג פה, ואמר שלא יישב עם לפיד, וכן ישב איתו, אז אולי גם פתאום הוא יגיד לנו מחר שמדינה, שהוא רואה את האור ומדינה פלסטינית, זה הדבר הנכון לעשות, אבל עדיין זה תסריט דחוק, אני... ויש גם רוב בכנסת לימין.
כן, כן. אני גם, אני רוצה לשתף פה בסיפור, זאת, אני לא חושב שנפתלי בנט יעשה את הזיגזג האידיאולוגי. אני גדלתי בחיפה, הכרתי אותו מגיל צעיר יחסית, אנחנו לא בני אותו גיל, הוא גדול ממני בשבע שנים, אבל היינו באותו סניף בבני עקיבא, ואני זוכר, דיברנו על 92 ועל אוסלו, חיפה עיר מאוד שמאלנית.
שכונת אחוזה בכרמל.
שכונת אחוזה.
כן, יש לי שם שורשים, אתה
אז, יודע. וג'ים בנט, אבא שלו, כל שלישי ומוצאי שבת, עומד הרבה פעמים לבד עם שלט על נגד אוסלו, חוטף שם כללות, אני זוכר אותנו חוזרים בביתה מהסניף, רואים אותו, חוטף שם כללות, חוטף יריקות, כל מה שאיש ימין בחיפה דתי של שנות ה-90, אני לא רואה מצב, אני לא יכול לראות את בנט מתהפך עד כדי כך.
כן, אבל אל תשכח דבר אחד, בנט הוא עכשיו קצת בודד בצמרת, הוא מוקף ביאיר לפיד ובני גנץ, שהם לא רואים אותו את הדברים עין בעין מבחינה מדינית, זה לא יהיה לו קל, זה לא יהיה לו קל, בוודאי אמריקנים עכשיו ינסו לקשוב קשבים עם לפיד, ואתה יודע מה, כי זה דבר אחד להפגין שם במחוז הכרמל.
לא, לא, ברור זה לא טובה, אני אומר...
ודבר אחר להיות בחדר הסגלגל בבית הלבן ולהגיד לא לנשיא.
אני באמת, אני אומר את זה כי אני, סתם כי כן אני מכיר את בית הגידול שלו, וישר יגידו כמובן, אריאל שרון, אריק שרון שהתהפך, אבל היה שם, יש שם מימד גם אמוני שהוא אחר מאריק שרון. בגלל זה אני קצת פחות...
בנט אמר בימים האחרונים בפורום סגור שההבדל ביני לבין אריק שרון זה שיש לי אלוהים, כן.
כן, אני חושב שיהיה לזה השפעה, אבל זה באמת, זו באמת שאלה, לאן זה הולך הדבר הזה, באמת, הקונסטלציה הזאת, כמו שאתה אומרת, הוא אמנם יחיד, אבל גם, בסופו של דבר יש שם 12 ידיים, 12, זאת אומרת שהם ימין בסוף, זה לא רק הוא.
כן.
אני לא רואה, זאת אומרת, נניח בנט השתגע, אוקיי? נהיה איש שמאל, אבל אתה צריך אחר כך לעבור את הנדל, אתה צריך לעבור את שר, אתה צריך לעבור את שקט, זאת אומרת...
כן, נכון, לכן אני אומר שאני לא שותף למועקה הכבדה הזאת, לתוגה האיומה שבחלקים מסוימים בימין, אני חושב שהיא קצת מאולצת מטעמים פוליטיים, תראה, יכול להיות שאני אתאה, ועוד כן. חדישה אני אגיד, נכון.
מקסימום נמחק את הפודקאסט הזה.
כן, לא, תראה, אבל בסוף, חומים, אין לו לאדם אלא מה שעיניו רואות.
כן.
ואני חושב שלא נגיע למחוזות האלה של אוסלו וההתנתקות.
גם אני חושב שאני רואה עכשיו, אנחנו מוצפים בהרבה ממשלת זדון וכאלה, ונראה לי זה הולך להיות המקבילה של הדמוקרטיה מטה שהייתה בשמאל.
כן, בוא נגיד, אני מציע להאמין קצת לרענן את הטרמינולוגיה שלו, ולא לשלוף אוטומטי סיסמאות ישנות, זה כבר לא עובד כל כך ב-2021. וגם כשאתה נסחף יותר מדי ומשתמש במילים קשות מדי, אז משהו פה לא אמין. צריך להצמד פחות או יותר להוויה.
ובאמת אתה אומר, האמריקאים על הגדרות, אתה חושב?
כן, זה שביידן התקשר מיד לבנט, עוד לא נתן לו אפילו להגיע לישיבת הממשלה החגיגית, זה פה משהו מזויף.
כן, זה כבר, כן, לא, זה אצבע בעין לנתניהו.
כן, וזה גם מצון לייצר איזו מחויבות אצל בנט, לחץ פסיכולוגי, כמה אני האיש החשוב בעולם, התקשבתי מיד אליך.
גם פה, אגב, אני קונספירטיבי. אני חושב שאם נתניהו היה ראש הממשלה, ביידן היה לוחץ מאוד, ואני חושב שהדמוקרטים בארצות הברית, יותר ממה שהם ירצו לרצות את הפלסטינאים, הם ירצו לדעת שנתניהו לא חוזר, ואולי קצת פחות ילחצו.
יכול להיות, כן, יכול להיות. ביידן כמובן לא ינהג בחוכמה אם הוא ילחץ כן. מהר מדי. על בנט, כמו שאובמה טעה, והוא מודיע על זה בביוגרפיה שלו, באוטוביוגרפיה, שכנראה טעיתי שלחצי על נתניהו כן. יותר מדי.
שאת זה ציטטו פחות משם.
כן, כן, נכון. כן.
כן, אבל זה, אז אני חושב שאולי, אולי, אולי נופתע לטובה, אני מקווה בדבר הזה, אבל ברור ש... הולכות להיות פה מאמורות בלי סוף לממשלה, עם אמריקאים ובלי אמריקאים.
נכון, אבל בכל זאת אנחנו יכולים להתנחם בעובדה שניצלנו בחירות חמישיות עכשיו, כי גם מעבר לענייני ימין שמאל, מדינה שהולכת 5 פעמים לבחירות בתוך 2.5 שנים, אז היא לא כל כך מדינה כבר, היא...
זה דברים שבאמת היינו רואים בחדשות באיטליה. בדיוק, והיינו רואים איזה, וואי, אלה הם משוגעים, כאילו...
כן, ועוד מלא איטליה כרגע, אף אחד לא מאיים עליה, ועלינו כן מאיימים. זה היה מעשה מופקר. וטוב שניצלנו מזה. וחומים, נקווה שבכל זאת לא להתגעגע לשבוע שעבר.
אתה לא אוהב תחזיות, אבל ניתוח פוליטי, עזוב את החזית. אתה רואה התכנות שנתניהו יהיה שוב פעם ראש ממשלה?
קשה לי לראות את זה, אבל אני זוכר כבר היטב את הנבואות שאמרו עליו שזהו זה. הוא יהיה הערת שוליים, אמר אמנון אברמוביץ', ב-1999, אז ממני לא תחלץ אמירה כזאת, אבל יש לו גם את המשפט שהוא צריך לנהל, ומי יודע איך זה יתפתח, לאיזה כן. מחוזות. אני חושב ש...
אבל הוא יישאר לדעתך?
הליכוד עכשיו לחווה השבוע מעלומה איומה, כשהוא איבד את השלטון, כי גם לא ברור מה יקרה עם נתניהו ומי ירש אותו, ומה יקרה בקרבות שלאחר מכן, ואולי מישהו יזלוג לו לקואליציה, יש דיבורים
כן, על זה. זהו, זאת אופציה שלא מספיק מדברים עליה, אבל זה יכול לקרות.
בטח שיכול לקרות.
כשאתה שומע את ניר ברקת, זאת אומרת, אומר מפורשות שאנחנו לא הלכנו בכיוון הנכון, הוא גם יכול כן. לעשות את האקסטרה מייל הזה.
יכולים לעשות את זה, חלק מהליכודניקים מתבטאים כמו מהמערכת של מקור ראשון, לפני כמה חודשים, שמטבע הדברים אני אחראי להם, כשהצעתי לנתניהו ללכת עליה לנשיאות, זה לא היה, אני חושב, רעיון כל כך גרוע, גם הימין היה נשאר בשלטון, וגם נתניהו...
וחטפת על זה לא מעט.
כזאת או אחרת, חטפתי על זה לא מעט, הציגו אותנו באופן כוזב, כאילו אנחנו מריצים את בנט לראשות הממשלה, אני לא חושב שכתבתי מילה אחת בעד בנט בחודשים האחרונים.
כן, זו הייתה אווירה, אנחנו נחסים פה קצת, אווירה לא נעימה סביבנו.
יש פה איזה זיוף של עמדת מקור ראשון, כמובן גם היו קולות אחרים ממני, נגיד אורלי גולדקלנג, הסגנית העורך פה, היא כתבה דברים אחרים, יותר...
היו כל מיני קולות, זה באמת הייתה ביקורת שבעיניי הייתה לא כך הוגנת, זאת אומרת, אנשים ציפו, זה לא היה ציפייה שאנחנו בעצם נביא עמדה כזאת או אחרת, אלא שממש נתקוף את בנט, ועוד הרבה לפני המהלך הזה.
מקור ראשון הוא עיתון ימני, לא יכול להיות ימני ממנו, חלק גדול מהצוות פה הוא מתנחל בעומק השטח, כמוני, כמו אורלי, כמו הכתבת המדינית שלנו, ראש הדסק המשפטי, ועוד כהנה וכהנה. רשימה עמוקה. אז מי שאומר שהוא לא ימני, זה פשוט שטויות, סליחה על זה, אני לא צריך להוכיח את האימניות שלי, אבל אימניות היא לא בהכרח מילה נרדפת לבנימין נתניהו. בנימין נתניהו הייתה לו תרומה עצומה לערכי הימין, במיוחד בקדנציות המתקדמות שלו, מול טראמפ, הוא עשה דברים שלא יאמנו, כמובן מול איראן, אבל היה ברור כבר לפני כמה מערכות בחירות שהוא כנראה לא יכול עוד להרכיב ממשלת גוש ימין בראשותו, ואולי עדיף שיהיו חילופי גברי בימין, ולאו דווקא בינו לבין בנט, בינו לבין יריב לוין, כל כך רע הרעיון הזה, יולי אדלשטיין, ישראל כץ, ואנחנו הצענו את זה, ועל כך יצא הקצר ויצא העלילה, כאילו מקור ראשון הוא זה שנועד סכינים בגב של ביבי. יצא לי פעם להגיד לראש הממשלה, אני מאחל לך שכל האויבים שלך
יהיו כמו גם
יהיו כמוני, זאת אומרת שלא יהיו לך אויבים גרועים ממני, כן.
כן. אז זה באמת, אבל זה מחבר אותי, זו סוגיה שגם הייתי רוצה שניגע בה. כל התיאוריות שהיו סביב ישראל הראשונה, השנייה, בסוף שבוע האחרון גם בארץ, לדעתי גם מתוך מגמה, ניסו להביאו ליקודיק שיגיד שזהו, אנחנו צריכים להוריד את המתנחלים מהגב שלנו. דבר אגב שהוא לחלוטין, אני חושב שהוא לא נכון, אין בו שום חיבור
סתם דברי בלע של אדם, אתה רואה שהוא מצטט את כל הסיסמאות של השמאל המשוקצות נגד המתנחלים לאורך דורות, כאילו שהם לקחו תקציבים מעיירות הפיתוח.
כן, זה היה מולץ מאוד.
הריקנות ערכים, לשמחתי, יצאו נגדו מתוך הליכוד. כן. וגם שים לב, נתניהו, בנאום היפה שלו בכנסת השבוע, הוא העלה על נס דווקא את תרומתו למפעל ההתיישבות ביוש. מבחינתו לא, זה ערך נשגב של הליכוד. מבלי מפעל ההתנחלויות, לא היה תם גם בקיומו של הליכוד, כן?
למה?
אתה זוכר את הסיסמה המיתולוגית, אנחנו על המפה ב-81, שהליכוד הגיע להישג הכי גדול שלו כשהוא יצא עם הסיסמה הזאת, אנחנו על המפה, קיבל אז 48 מנדטים, כי מה זה הליכוד בלי ארץ ישראל השלמה? זה כל כך נלעג, שתי גדות לירדן, זה לא סיסמה דווקא של סמוטריץ' במקום, זה של ז'בוטינסקי ושל מנחם בגין. אז עכשיו אתה אומר גם לוותר על על השטחים, כן, על יהודה ושומרון, אז מה תישאר בגבולות גוש דן? זה החזון של הליכוד לדובתיו,
כן,
של תנועת החירות.
זה נכון, אבל זה אספקט אחד, אבל באמת, אני לא יכול, אני באופן אישי, ואנחנו מדברים על זה הרבה, ויש לנו גם הרבה פעמים מחלוקת על זה, זאת, אני כן מתחבר לחלקים מסוימים בתיאוריה של אבישי בן חיים, נגיד, שכן אומרת שבסופו של דבר יש פה איזושהי הגמוניה מסוימת, שהיא גם הרכיבה את הממשלה הזאת, זאת, אתה מסתכל על התמונה שלהם, זה בסוף כן ממשלה בין רעננה לתל אביב.
לשמחתי, יצא לי להתווכח עם אבישי בן חיים מעל דפי העיתון, עוד שהוא תקף את השמאל בלבד. ואז אמרתי לו, תעזוב את העניין הזה, יש לנו מספיק ויכוחים בעם, אל תצית עכשיו את המלחמה הדתית, דווקא כשבכל זאת עם השנים הדברים נעשים חריפים פחות, כשיש התמזגות טבעית, התבוללות מבורכת בין העדות, אז קל יותר עכשיו להתווכח איתו. אני חושב שזה רק מוסיף עכשיו דלק למדורה שבוערת על רקע אחר. אני לא מקבל אותה. אין פה ויכוח בין אשכנזים למזרחיים, ולא כל מי שתומך בנתניהו בהכרח
לא, אני הוויכוח שלי עם התזה שלו היא באמת, היא ברמת המוחלטות שלה. זאת אומרת, בסוף, שוב, אני חוזר שנייה לביקור
באשדוד. תגיד, אם זה עם אבישי בן חיים צודק, למה נתניהו לא תמך בפרץ לנשיאות המדינה?
לא, יש הרבה חורים. אז אומרים, יש חורים בדבר הזה. אני מזכים על התזה בגדול, כי בסוף יש איזושהי קליקה שהיא אחרת ממה שבאמת הקהל המסורתי שמצביע לנתניהו, אבל אני חושב שהוא, הביקורת שלי עליו היא שהוא משליט את האג'נדה הזאת, זאת אומרת, גם על כאלה שלא בטוח
גם לא יוצא מזה, מה אני יכול לעשות עם זה? זאת אומרת, מה, ונגיד
לא, זהו, נכון, זה עוד משהו.
מה אתה יכול לעשות? רק הזמן ירפא פה את הפצע הזה.
לא, זה גם עוד משהו שאני באמת, ועשינו איתו רעיון, וזה משהו שאני שואל גם, בסוף, נניח אני, איזה אופציות הוא נותן לי חוץ מ... רק מה שהוא אומר, שאם זה מה שישראל השנייה רוצה, האם זה חייב להיות רק ככה? אז, אבל בסדר, זה כאילו, זה באמת דיון שאנחנו עוד נפתח.
כתבתי לו שהגעתי לסבסטיה, לאבישי בן חיים, באיזו התקדות פרטית, הגעתי מאקו, יחד עם חבר שלי, שאני זוכר את שמו, משה דדון, לימים מייסדי תמי. אז...
טוב, עוד נמשיך. נזמין אותו לדבר פה, אנחנו... טוב, בסדר, נעשינו את זה קצר.
תם ולא נשלם, מה שנקרא.
כן, כן, בואו נראה מה יוליד יום עם הסיפור הזה. בכל מקרה, נראה לי, אם גם ככה מקור ראשון זה עיתון מעניין, עכשיו אנחנו הולכים להיות עוד יותר. אנחנו האופוזיציה, לא? מה אנחנו?
תשמע, אנחנו, פחות, אני תמיד באופוזיציה.
כן, כן.
לא משנה לי בשלטון.
לא, נראה עכשיו, הרי אתה יודע, תמיד אומרים שתוקפים את השלטון, נראה עכשיו את התקשורת.
אתה מסכים לי שפעם בהפגנה מול עוד ממשלת רבין הראשונה, אז הרב לוינגר עליו השלום אמר לחנן פרת עליו השלום, כשאתה תישב פה בעניין ממול, גם אני אפגין נגדך.
אז הנה.
הנה, קרה משהו כזה דומה, כן.
בדיוק. טוב, רק נגיד אבל קודם כל תודה רבה לאוהד רובינשטיין שהקליט אותנו, לעדי שלם רבינוביץ' שעורכת, ואת הפרק הזה אפשר לשמוע באתר מקור ראשון, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, ושם תוכלו לשמוע גם עוד דסקטים של מקור ראשון, אתם יותר ממוזמנים להקליק. תודה.
כל טוב.
מקור ראשון, דסקטים.